מעמד האומה בגולה, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי שדד בכל יחיד ויחיד מישראל, לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל, ואף על פי שלא הייתה לו לאותו היחיד הכרה ברורה בערך הדת והאמונה הישראלית וערך קדושת ישראל. בואו רגע נדלג עוד פעם על המשפט, אני אגיד לכם, זה פסוקית, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים, כי אנחנו נכנסים למאמרים מוסגרים. נקרא רגע את זה בלי זה, ואז נחזור להערה. במעמד האומה בגולה, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי. הקיום הלאומי, לאומה, יש גם אינסטינקט, יש גם משהו מוטבע, כללי, לאומי, לרצות לשרוד. הרצון לשרוד הוא לא רק רצון של... של יחיד. גם באומות יש דברים כאלה. אתה יש איזה משהו רצון להישרד, לשרוד, סליחה, מבחינה לאומית.
זה לא
יקרה.
הפתיחה שלו, זה עמד האומה בגולה. בגולה אין אומה.
טוב, אתה מתכוון בסיסור. הרב שלו,
שעשה הבא, הבא, זה שמה שהוא, בהתחת הרב, בסביר לזה שבגולה זה ככה.
באופן יחסי. האומה לא באה לידי ביטוי. כאן זה באופן יחסי. כלומר, עם ישראל בגלות. עם ישראל בגלות. האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי של עד בכל יחיד ויחיד מישראל לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל. אני מדלג רגע על זה מתוך ההרגשה התמירה האינסטינקטיבית שבהתרפות, כלומר מתוך ההרגשה האינסטינקטיבית הדבר היה נטוע בכל יחיד ויחיד לשמור ולכבד את הדת, כי ההרגשה הייתה בצורה אינסטינקטיבית, כאינסטינקט הבנת את זה גם כן, או שהרצון לשרוד בא מהמקום האינסטינקטיבי ולא מהמקום השכלי, שבהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת והאמונה, יהוטל מהלך רגשי האומה והתפוצצות עתידה לאומה כולה. זאת אומרת, ברגע שהקשר לדת ולאמונה יחלש, האמונה, האומה תתפורר, אתה תאבד את הייחוד הלאומי שלך, את המקום שלך כעם. אתה תתפורר, אתה תלך לאיבוד, אתה תתרסק. אתם רואים את המשפט באמצע? ישמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל. עכשיו אני קורא את הפסוקית, כן, פסוקית מוסר. ואף על פי שלא הייתה לו לאותו היחיד הכרה ברורה בערך הדת והאמונה הישראלית וערך קדושת ישראל, שזה, כי הרי זה בא ממקום אינסטינקטיבי. כל יחיד הרגיש בצורה אינסטינקטיבית, אני רוצה לשרוד, גם מהצד הלאומי. אז היה איזה משהו, היה איזה בלם טבעי שקיים... בנפש, בנפשות של הפרטים מישראל, להחזיק מעמד, להאמין באמונה. אנחנו מוצאים הרבה אנשים שדווקא כשהם הגיעו לדרגות גבוהות, גם אחרים שלא, אבל אנשים שהגיעו למקומות ולעמדות, אפילו לעמדות מפתח, והיה איזה רגע מסוים, אפילו שהם כבר התחילו להתפזר ולהתנהג בצורה לא נכונה, ברגע שהעמידו אותם במבחן, הם קמו ואמרו, אנחנו לא מוחקים את הזהות שלנו. אבל זה עוד פעם לא בא ממקום של הכרה, אלא ממקום שהוא מוטבע בצורה טבעית, באדם. אבל כאן זה הרצון לשרוד מבחינה לאומית. זה גם קיים בכל פרט ופרט באומה. בעוד, אתם יודעים את הדמיון, יש את הרצון לשרוד הפרטי. ככה הוא התחיל את כל המהלך. יש רצון לשרוד. אדם יש לו רצון לשרוד. עכשיו, הרצון לשרוד הוא בא בצורה אינסטינקטיבית. אצל בעלי חיים זה דבר שהוא מוטבע. הם לא עברו קורס בהגנה עצמית. כן, זה בא בצורה אינסטינקטיבית. עכשיו, ככל שהשכל מתפתח, הדברים האלה, האדם מגיע למקומות שהוא יכול לגרום לעצמו נזק. אותו דבר גם מבחינה לאומית, יש רצון לשרוד מבחינה לאומית. הדרך היחידה שעם ישראל שורד בה מבחינה לאומית, זאת תורה ואמונה. שום דרך אחרת, ונוסו דרכים אחרות, כולם גרמו נזק ולא עלו. משום שזה הליבה של עם ישראל. אותו דבר כשם שאנחנו מדברים... באדם הכללי, הפרטי, כן? באדם סתם, בבני האדם, שכשהם קטנים יש להם, יש בהם איזה נטייה אוטומטית לשרוד. אחר כך, ככל שאתה מתבגר, אתה יכול להרוס את עצמך בעצמך. אותו דבר גם מהצד הלאומי. כשעם ישראל היה במצב של הבחרות, ילדות, הדבר הזה היה יותר טבעי. עכשיו, כשמתבגרים, הדבר הזה מתחיל להתמצמס, וזה השלב הבא. בעוד שלא היה אפשר לכלל להכרה ברורה בחפץ קיום האומה ואורחות תחייתה לצאת אל הפועל ולהתגלות באומה בכללה, בעוד שלא התנאים החיצוניים ולא התנאים הפנימיים היו מוכשרים לכך. אז אם היה בא איזה רפיון בהשפעה הטבעית, הייתה הסכנה איומה מאוד אמנם לאושרנו היה אז כל זה במצב איתן. כלומר, באותו זמן שהצד האינסטינקטיבי היה חזק באומה, כן? אתם מבינים? זה לא בא ממקום שכלי. למה? איך אפשר אחרת? אם היית שואל יהודי, למה לא תהיה נוצרי? מה, השתגעת? לא, כאילו, אני לא מאמין בתיאולוגיית השילוש או בדברים האלה. זה בא ממקום עמוק. למרות שחכמי ישראל הוביל את זה קודם, היו אנשים גדולים שהגיעו לאמונה באור הדעת. אתה רואה את זה בשיח של חכמי ישראל על הדתות האחרות וכו' וכו'. אבל באותה תקופה עם ישראל לא היה לו לא את התשתית החיצונית ולא את התשתית הפנימית לאומית להגיע למקום של התבטאות. כלומר, עם ישראל בראש ובראשונה נמצא בגלות. עם ישראל גם כן מבחינה פנימית לא פיתח את החוסן, כי זה גם היציאה מהגלות, לא רק ביטוי למקום הכללי החיצוני, אלא גם למקום הפנימי. זה מה שהוא כותב, אני חוזר אותם על המשפט. בעוד, כלומר, כל הדברים שאני מדבר היו בזמן שלא היה אפשר כלל להכרה הברורה. מה זה, מתי מגיעה הכרה ברורה? כשמה מתחיל להעיר במציאות? השכל. אז זה לא היה שייך להכרה הברורה בחפץ קיום האומה ואורחות חייתה לצאת אל הפועל ולהתגלות באומה בכללה. שימו לב, הדגש הוא באומה בכללה. כלומר, באותה תקופה כלל ישראל לא היה בשל להבין את הערך של עם ישראל בארצו ולראות פנים בפנים בהבנה פנימית את החיבור של ישראל לתורה, את החיבור של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. למה באומה בכללה? כי יחידים תמיד היו. זה מה שהוא אמר בתחילת דבריו, שהיו כאלה, תראו את זה, זה קודם, שאומר, היו כאלה תמיד שיראו את השם מהבטה פנימית. אבל כלל האומה לא. למה? בעוד, הכוונה בזמן, או בגלל, שלא התנאים החיצוניים, עם ישראל בגלות. אין אומה, כמו שאתם אומרים. הוא מפורד. איך הוא יכול להגיע לדבר הזה? ולא התנאים הפנימיים, גם המקום הפנימי של עם ישראל, זה עוד עניין שצריך להבין אותו, היו מוכשרים לכך. עדיין התהליך של הגלות לא נגמר. אז, אוי ואבוי, אם אז, הכוח של האינסטינקט הטבעי היה יורד. אז, אם היה בא איזה רפיון בהשפעה הטבעית, כלומר, אם הכוח הטבעי, הכוח האינסטינקטיבי הטבעי, שבגללו אתה רוצה לשרוד, לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה לאומית, אם זה היה נחלש, הייתה הסכנה איומה מאוד. למה? כי הנטייה הטבעית שהיא חזקה, הכוח של האינסטינקט, דבר שאתה נולד איתו, הוא חזק מאוד. הוא טבעי, הוא טבע, אתה לא יכול, אתה מבין? זה דבר שהוא מין בלם בילט-אין כזה בתוכך. אם אתה מוריד את הכוח הזה, ואתה לא נותן בסיס למימוש, כן? אם אתה מוריד את הבלם, ואתה לא נותן יכולת התבטאות או מימוש, אז הכל מתפורר. זה מתפורר. זה כמו שאתה מוציא מישהו ממסגרת, ואתה אומר לו, תשמע, יש לך נפש של שירית, אתה משורר. יש לך זה, בוא, 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 בוא תשורר. ואתה לא נותן לו כלים. אז אתה אומר לך, טוב, בסדר. זה הכישרון שלי, כן? תמיד אהבתי כאילו לשבת רגל הרגל, כזה, לשורר. אבל אתה לא נותן לו כלים של ביטוי. אתם יודעים, זה בכל מציאות נכון. אם אתה שובר מסגרת, ואתה לא ממלא אותה בתוכן או ביכולת ביטוי, הוואקום שיוצר הוא קטסטרופה. בכל דבר. אתה חייב לתת את המקום, את הטיעול של הכוחות. זה ברבדים יותר רחוקים, למשל, זה כמו שלח עמי ויעבדוני. אתה בא ואומר דבר כזה, שואת לך, שלח עמי ויעבדוני. למשל, אתה בא ואומר, אין דבר כזה, מכירים את האמירה הידועה, אבל אני חזר על זה פעמים רבות, אין דבר כזה, שלח עמי, לא. כן, שלח עמי, כאילו זה כמו על השטרות. אתה לא יכול לסתור מצב, מבלי שאתה מתעל את המצב הבא לתוכן. זה קצת באמירה יותר רחוקה, כן.
למה אתה רוצה להגיד שאלה, אז למה מן את התוכן הפנימי, אז למה אתה אז נוצר וקום, נכון? לא היה מקום להתבטאות, אז למה זה יחזיק את התוכן?
לא, אז אני אומר את היסוד. היסוד הוא יסוד כזה. הרב קוק עומד ומתבונן היסטורית. בא ואומר, זה יחזיק מעמד 2000 שנה. מה קורה במאות? לא, אז רגע. לא, אז לא נוצר וקום. זה מה שהוא אומר. זה בדיוק הנקודה. לא נוצר ואקום. מתי נוצר ואקום? כשאתה לוקח רכיב אחד ומתחיל להוריד את המינון שלו, והרכיב השני לא בא לידי ביטוי. לכן הוא אומר, מבחינה טבעית, אנשים באו מבחינה טבעית, הטבע הראשון העמוק של החיבור של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, היה חזק מאוד. חזק מאוד 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 מאוד. אנשים הגיעו למקומות כאלה בלי טעם, בלי דעת, בלי כלום, במובן בלי טעם, בלי דעת, למעלה מטעם ודעת, כן? על כל התקופה הזאת, אתה יכול לבוא ולהגיד, מי בית שני לאורך כל ימי
הביניים. זה שעם ישראל, איך הוא חתום?
זה משהו אחר. אנחנו מדברים על המעמד בגלות, ושם החטאים מוסברים מתזוזות עד...
שם היה,
בעצם
מצרים...
לא, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
אבל אנשים גנבו, אבל בסדר.
כן, אתה מדבר כאן על הליבה של, על הליבה של הזהות של עם ישראל, וגם חטא עגל להתפרש בדברים האלה, אבל אני לא רוצה כאילו להיכנס לנישה של תשובה, כי זה בכל זאת מקום אחר לגמרי. זה לא אמירה כאן. האמירה כאן, מה קורה? עם ישראל נמצא בסוף, תבינו, זה תהליך היסטורי, בסוף ימי הביניים, בטרקלינים של ברלין, מתחילים יהודים וגויים להתרוער. מתחיל תהליך, מה שנקרא, אמנציפציה, כל הדברים האלו וכו'. צריך להבין את הדברים על מה הוא מדבר, זה לא רק אמירות. כאילו זה, הוא עומד ורואה, יש שבר. שבר מתחיל להכות בעם ישראל. משהו מתחיל, איפה נטייה הטבעית? איפה הלב? איפה המקום? איפה ה... זאת אומרת, אז מה הנטייה הראשונה תהיה? תעזוב אותם וכו'. זרוק אותם לפח את כל אלה שעשו. הוא מנסה לבוא ולראות לנו מה קורה, מה התהליך, כדי להביא אותנו להתבוננות אחרת על עם ישראל. זה היה רלוונטי עד היום. רק בימיו זה היה פי כמה. בימיו אלה שבעטו בדעת, בעטו עם אידיאולוגיה. היום הרבה כבר לא יודעים מימינם ומשמאלם. לא... יש אידיאולוגיות אנטיות. אבל בימיו זה הייתה אידיאולוגיה לא רק אנטי דתית. אידיאולוגיה בעם ישראל, כמה עם העברי, היינו יהודים בגלות, עבריים כאן. ובכלל, כל מה שההשכלה הכניסה והלאה. אז נגיע עכשיו לזה.
בן גוריון אמר שהוא לא רוצה שיהיה פה עם של טיפשים. כאילו, זה משהו, תלמדו, אבל כאילו...
הוא אמר שאני רציתי שיהיה פה עם של...
לא, זה לא בן גוריון אמר. זה אמר, אני חושב, משה ברעם, מראשי ה... אני חושב שזה הוא. כן? לא יודע. לא יודע, אמר אחד מראשי הקומוניסטים, בדיוק. אחד מראשי הקומוניסטים בארץ, הוא אמר, רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של עמי ארצות. הביטוי הזה הוא כאילו, דור של אפיקורסים זה לא כאילו להוטים אחרי הדת. הכוונה אפיקורסיות שבאה ממקום של השכלה וזה, כלומר להביא אותם לערכים הרומניים וכו'. אתם מבינים? זה אמירה שצריך להבין אותה, מה קורה כאן. בתור בן תורה, אתה צריך לדעת איך אתה מסתכל. בתור רבה הראשי של ארץ ישראל, איך אתה מוביל, איך אתה מנהיג. ואם אתה פה נעשה מישמש, גם אם נלך בגישה מתלהמת, או גם אם נעשה מישמש, פוצי בוצי וכו', השיטת הפוצי בוצי זה לא אומר שזה אמיתי. זה צריך להיות מלובן, זה צריך לדעת מאיפה הדברים באים. בוא נמשיך. כן.
אבל התהליך הזה, זה התהליך בינלאומי, כאילו... זה התהליך עולמי שיש אנשים כולה השכלה. ההשכלה זה כאילו מה שאמר עכשיו, כאילו שנוצר ואקום, שכאילו ביבל את האיזון של לפני כן בעולם.
מצוין.
יפה, אז זה לא קשור, אבל זה לא קשור לארץ ישראל, שהוא כלי להתבטא. איך רואים את זה? כי בכלל ההשכלה הייתה לה הרבה שנים, נגיד לפני שבאמת היה קום המדינה באמת, בצורה רצינית מבחינת העם ישראל. חוץ מזה שכל הגויים עברו תקופה כזאת, עברו תהליך כזה, שזה שהם בכלל לא קשרים לישראל.
אני אענה לך ראשון ראשון ואחרון אחרון, כי אתה אומר דבר שהוא, איך אומרים? פילן, פילן פלוי. בסדר? דבר ראשון, כי השאלה שלך היא כבר חצי תשובה, שאלת חכם חצי תשובה. בוא רגע ניקח את הדברים שלך למקום המקצין. הרב קוק מדבר כאן על תהליך טכני שקרה עם עם ישראל, אבל יש כאן משהו מהותי שגם מה שקורה בעולם קשור לישראל. או כלשונו במקום אחר, שאין לך תנועה גדולה בעולם שלא קשורה לישראל. האם התנועה שקורה בעולם, שהעולם פתאום מעתיק את עצמו ממקומות טבעיים, אינסטינקטיביים, תקראו לזה ברברים, לא במובן ברברי של כאילו הולכים עם חצאיות ודברים כאלה, אלא ברברי כוחני למקום של השכלה, למקום של דברים כאלה. האם זה תהליך שאולי הוא עצמו מבשר, ומעניין שאחר כך כבר התחיל עם ישראל לשום לארצו, איזה תהליך שכלל העולם עובר, ועם ישראל לכן חוזר לארץ, כי כאן מתחיל תהליך של תיקון? חכה רגע עם הדבר הזה, כי זה כן. באופן פשטני אני אומר לך עכשיו, העולם מתחיל להגיע למקום יותר מתוקן, ולכן גם עם ישראל צריך להגיע לארץ שלו. יש כאן שתי נמיד.
הוא מתחיל אצל הגויים, הוא לא אצל יהודים.
זה תמיד, תמיד אנחנו, הרקע מוכשר, נכון ולא נכון. נכון, נכון ולא נכון. א', המהלכים הם מגבילים. לענייננו, זו השאלה נגיע אליה בסוף הדברים. השאלה השנייה. לענייננו, אנחנו באים ואומרים את הדבר הבא. הקדוש ברוך הוא לא הוריד מעם ישראל את הבלם הטבעי, את הבלם הפנימי, לפני שהיה יכולת להביא את, את הדברים האלה במקום קונקרטי שזה יישמר מן החוץ. לא ירח. למה? זה החסד האלוקי. כדי שעם ישראל לא יהיה במצב של וקום שהוא הולך לאיבוד.
זה
לא, לא ניתן לך לשאלה שלי, אני יודע, אני רוצה להגיע, אתה תראה, התשובה היא נמצאת בסוף. איך זה קרה? זה נכון. זה גם אמירה...
איך נוצר הוואקום הזה אצל הגוי?
איך נוצר הוואקום הזה אצל הגוי?
הוואקום...
לא, מה שקורה בעולם זה דבר כזה. העולם עובר לאט לאט ממקום שבמקום לפעול בצורה אינסטינקטיבית, דתית, אמונית, כלל העולם, טוטלית, הוא עובר לעולם תבוני.
נכון, אבל... אז היית צריך... לא, איפה... איפה נוצר הכוח הזה פתאום שלה? איפה זה נוצר?
זה קורה הדורות שמתחיל להעביר את העולם לקראת ההכרה של, זה לכן אני אומר לך, זה יגיע בסוף. ההכרה של השכל היא הכרה פנימית ולא הכרה חיצונית. חכה רגע את זה. אוקיי, בואו נראה את הדברים הלאה. רק תזכור שהגויים לא צריכים את הבלם שעם ישראל נמצא בתוכו. לכן, אם כבר מדברים היסטורית, אצל מה שיתחיל אצל הגויים, יתחיל להתפרט אצל עם ישראל רק, אתם יודעים, 200 שנה אחר כך. אני לא עכשיו מדבר עם, כאילו, עם העניבה שאין לי, של ההיסטוריון. האמירה היא, וזאת היא אמירה אמונית. אמונה זה גילוי שם השם בכל מקום. ולכן גם כן, בקורא הדורות מראש, שהקדוש ברוך הוא מנתב ומוביל את הטרור, זה דבר השם שמתגלה. ולכן אני אומר, גם שיש את הפערים ההיסטוריים האלה, שאצל הגויים מתחיל את התנועת המתחילה ההשכלה, אבל אצל ישראל זה יקפוץ רק עד 150 שנה, כשהתהליך כבר הרבה הבשיל לפני כן, וזה כבר נקרא את החזרה של עם ישראל לארצו, זה כל הדברים שהוא מתאר כאן. אבל בוא רגע נראה את הכלל המבנה, ותבינו לאן אנחנו חותרים. אתה, עם זריחת תורה של התנועה הלאומית, כן? מתוך חפץ והכרה. כלומר, זה לא דבר אינסטינקטיבי, זה בא עכשיו מתוך הכרה פנימית, כן? יכול להיות הכרה של מקלט מדיני, אוקיי. יש בזה איזה ממד של אינסטינקט, כן? איך הרב קוק אומר באיגרת המפורסמת לנציגי המזרחי, הוא אומר להם שאתם נמצאים שם בהסתדרות הציונית, אל תדברו על עם ישראל שעם שמחפש מקלט מדיני, אלא, תדעו איזה ביטוי יפה, מכירים? אלא, גור אריה יהודה קם לתחייה, ככה תגידו. אז כמובן שכשהתנועה הלאומית באה, היה גם איזה ממדים של אילוץ, אבל זה כבר התחיל לקבל ממד לכתחילאי, לא רק ממד של בדיעבד. מתוך בסיס מעשי ושאיפה חזקה להתעסק בארץ ישראל ולחדש את חיי העם הקדמונים כמות עולם. עכשיו, כשכל זה מוכן, אתה יכול להוריד את המקום האינסטינקטיבי, בהתור להתגלות ההכרה הברורה בכלל האומה. תדלגו הרבה יותר מכל פעולה הדחיפה הטבעית העיוורת. כלומר, עכשיו, אני כבר נחזור למשפט באמצע, אתם רואים שזה מאוד מקל את ההבנה. עכשיו, כשעם ישראל מתחיל לכונן מחדש את חייו, הבסיס הלאומי שם מתפתח, עכשיו אתה יכול לדבר על הקומה הבאה. כי עכשיו יש מקום שהדברים יכולים לבוא לידי ביטוי. זה לא מין שערה שאתה לא יודע מה לעשות איתה. כן? זה לא מין איזה פתאום שיזרוק אותך מקצה לקצה. יש לך כלי, יש לך ביטוי שדרכו אתה יכול להביא את המציאות. נקרא את המשפט באמצע. בא התור להתגלות להכרה הברורה בכלל עם האומה, וכשתשלם אותה הכרה של האומה, של הידיעה של הקשר הפנימי בינה לבין אלוקיה, וכשתשלם תחולל גדולות לקיום האור האלוהי, לדעת השם, המיוחדת לישראל, לאמונה ולשמירת התורה שהיא כולה אורחות החיים לישראל. כלומר, ההכרה תביא למקום שדרכו יתברר מה הקשר המיוחד של עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא, אל הנתיב המיוחד הזה. אז, כן, זה היה המאמר המוסגר, אז אפשר לדבר על להחליש כוחות מסוימים ולהתחיל לבנות כוחות אחרים. אתם מכירים את הביטויים בחז"ל? הנה למשל, האדם, כמו שאמרנו הרבה פעמים, האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. באופן אישי, באופן אישי, מה קורה? מה זה תקופת המעבר? דיברנו על זה. טעיתי בגדול. כן? האדם הוא עולם גדול והאדם הוא עולם קטן. אמרתי את זה ככה במיתון, אז זה ככה. מה קורה? מה הגיל? מה תקופת המעבר? אמרתי לכם, בחיי האדם, איזה גיל זה? איך? עשרה, טיפש עשרה, נכון? זה לא אומרים, הטיפש עשרה זה לא סתם. אם לא מבינים מאיפה זה בא, הם הרבה פעמים הורים שמים בנזין במקום הלא נכון. אז פעם למשל, תראו את הדרכה של חז"ל ברוך הוא שם, וגם כן, השם אומרו, בשעתו הרב אלון, לימד את המשנה הזאת. מה חז"ל אומרים? בין 5, 10, משנה. 15, תלמוד. יפה. הנה, חז"ל מדריכים אותנו, ובין 18 לחופה. חז"ל מדריכים אותנו בתוכנית לימודים רב שנתית, תלת שלבית וכו'. אבל אם אנחנו רואים את זה ככה, חבל על הזמן. או שמה נאמר משהו אחר, שחז"ל באו ואמרו, כל גיל יש לו את הזוות שלו. והתורה יש בה רבדים רבדים, כן? נתיבים נתיבים. תן לכל גיל את המזון שירווה אותו במקום שהוא נמצא. בגיל 5 אדם נמצא, ילד נמצא, כאילו הוא אוכל בתהליך של קלט, כן? ילדים עושים בעזרת השם, תראו, לא אתם ילדים, בעזרת השם, תראו לכם ילדים, בעזרת השם ביתו ובזמנו, קודם את הילדה הגדולה, וכולי 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 וכולי, וכל עבורתי, ותזמינו אותי לשבע ברכות עם הבורקס, כמו סיכמנו, אבל נחזור רגע לענייננו. תראו ילדים, יש להם נטייה ממש מצחיקה, וככל שזה, לפעמים בהתחלה זה מצחיק, אבל כשאתה רוצה לדעת מתי ילד מקשיב לך באמת, לא כשאלה הוא שאתה נוזב בו, ואתה אומר לו, יעקב, תסתכל עליו, ככה באוויר, אלא ילד מקשיב לך באמת זה כשאתה מתקרב למישהו ומתחיל לדבר איתו, ואז הוא במקרה עומד פה, וככה, אתה יודע, משחק עם איזה משהו, ואיך אתה יודע אם הוא מקשיב לך או לא? אתה אומר, הוא מקשיבים לי. הוא מחייך ונגלה אמת. הנטייה הטבעית זה לא סתם. הנטייה הטבעית של ילד זה לספוח, וככל שאתה מסקרן אותו, הוא במקרה, הוא רוצה לקרוא, הוא רוצה לראות צורות כתובות. הוא עדיין אומר, מאבד כלום מעצמו. כן, הטייק ריקורדר עובד. כן, זה אונליין. מה שתגיד, יוצא החוצה, כן? לכן באמת מבינת לא לדבר על עניינים חסויים בנוכחות של ילדים שפתאום ככה רצו. זה האופי הנפשי. אתה רוצה לעניין אותו? אתה רוצה לתקן את הגיל הזה? תן לו מקרא. אל תיתן לו עכשיו, כאילו, אל תבלבלו את זה. תן לו, הוא יבלע את זה. תן לו.
תלמוד, זה כבר
הדרך. חכה. יפה מאוד. כי המקרא זה לא רק בגלל שזה כתוב. המקרא, הצורה של האות הכתובה, זה אומר, זה משהו קונקרטי, ברור, ליבי, זה התורה של בכתב. התורה של בכתב היא חדה וחותכת. התורה של בעל פה היא המרחיבה. היא לוקחת כל מילה ומראה את כל הרבדים ואין סוף העולמות וכו' וכו'.
תורה לא חותכת, תורה הכי כנית ברורה.
לא, המילה היא ברורה. כן, לא תדערו אש בכל משבתכם ביום השבת. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. ילד מבין, אל יצא איש ממקומו, אוקיי, אנחנו פה. אתה מבין, הוא יכול להבין את זה. אבל אם אתה לא מתקדם, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. יש את לוקן, וזה פה תקרא. יש את זה תחומים, לא תחומים. וזה מזכי המדמה, זה תחומים דאורייתא, איך זה בעיה? כן? כנראה שאז יהיה major malfunction. כאילו, זו למערכת נפלה. זה הגיל של המקרא. מה קורה בגיל 10? מה קורה בגיל הזה? כן? אז היה את הפרסומת, כן, אני תראה מה, זה אנשים מושתלמידי חכמים, אפילו הרב ולא ליווי את הפרסומת שהייתה אז ברדיו, שילד בן 8 יודע לקרוא הרבה דברים, אבל לא יודע לעבור רחוב. לעבור כביש, כן? כל הזמן אמרו את זה ברדיו שנשמור, פמפמו את זה המון. כי זה טעות שההורים מבינים. הורים חושבים שבגלל שהילד מתחיל לספוח, 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 הוא באמת כבר יודע להגיד וזה, והוא באמת. אם מגלים אותו נכון, אם מגלים אותו נכון, אז הוא באמת יודע להגיע למקומות הנכונים נכון. אבל אין לו את היכולת לעבור כביש. אתם יודעים מה במרכאות? הביטוי של היכולת לעבור כביש זה היכולת, זה הקצה של המשנה. נסביר מה זה משנה. מה זה משנה? משנה זה היכולת לשלם. זה היכולת לקחת את המקרא, זה כבר רובד הבא. זה היכולת לקחת את הליבה שנמצאת במקרא, ותסתכלו גם זה הפרקים של תורה שבכתב ותורה שבעל פה בתחילת תורות התורה. אבל זה היכולת לקחת את הדברים ולהתחיל להביע אותם כלפי חוץ, לתרגם אותם, להופיע אותם, לגלות אותם. זה מגיל 10. אבל בגיל צעיר ילד הוא סופח, הוא יודע שאסור לעבור והוא יודע שמכוניות עוברות בכביש. אין לו את יכולת העיבוד לאמוד במרחק של אוטו וכו'. גם אם הוא יגיד לך מי ימציא את הרמזור, זה לא עוזר. אין לו את יכולת העיבוד. יפה, כל ההקדמה הזאת זה בין 10. בין 10 מתפתח לו המשנה. יש לו את הרצון, רק אני אגמור, יש לו את הרצון לשלם. כאן מתחילה הנוכחות, זה הניצנים הראשונים שלה. כן, הוא גם רוצה כבר לשלם. כן, הוא כבר מגיע. נכון? תשימו לב לזה. תראו גם איזה עומק בחז"ל. זה לא רק כאילו פשיטת לימוד קמאית מקראית, כן, וכו' וכו', אנחנו חוזרים למקורות, נכון, כאילו פלקטים. יש כאן אמירה עמוקה. מה קורה בגיל ישראל? איך, מה?
כן, לא הבנתי למה 10. אז המשנה מתרגמת דברים כלפי חוץ.
נכון, באותו זמן חז"ל אומרים, הכוח של הילד, של הנער, עכשיו ההתפתחות הנפשית זה הגילוי של החוצה. הוא כבר גמר לספוח, הוא כבר רוצה להביע נוכחות. היום איך כל ילד ישראלי מצוי, יגיד לך, אם אני הייתי ראש ממשלה, נכון? בדרך כלל פחות או יותר. כן, זה החלומות שלי. תראים מה זה המשנה, אתה תופס ילד בחום, הוא כבר מדבר איתך על פוליטיקות ומפלגות. לא מצאנו את זה, אני יודע, בדנמרק, לא יודע. לענייננו נחזור. מה קורה בגיל העשרה? עכשיו תבינו את העומק, תבינו את העומק של התלמוד. זה מדהים, באמת זה גוואלד. כי זה מראה לך כמה חז"ל נגעו בנקודה הכי פנימית. מה קורה בגיל העשרה? מה אמרנו? עכשיו הוא רוצה להרגיש שהוא נוכחות נבדלת. אני אין נוכחות נבדלת. אל תגיד לי מה לעשות, הזה, נכון? אל תגיד לי מה לעשות, כן תגיד לי, אבא, תקרי טובה, אתה לא מבין על מה מדובר. כן, זה הנטייה הטבעית. ילד בא ואומר, תגיד, אני לא יודע, וכו'. בסדר, אבא שלי הוא מבין, אבל הוא לא מבין. נכון? אתה רוצה לנשב את זה למקום בריא? קודם כל התלמוד. מה זה התלמוד? כל התלמוד בנוי על זה, על מה? אל תגיד לי, אני אגיד לך, כן? כל התלמוד בנוי במלחמות. כן? זה לא שאומרים לך משהו? גמרנו, אתה מקבל. זה הווה מתאבק, מאבק. ככה לקחת את הכוח וניתבת אותו. נתת לו ביטוי. למשל, אז הדוגמה שהבאתי לפניכם, זה איך האדם הוא עולם קטן. מה שקורה בכלל, זה עובר על האדם. הגיל של העשרה זה נקודת התפר. הוא מלא כוחות, מלא אנרגיות. עכשיו, אם עכשיו אתה צריך לתת לו ביטוי, אם אתה לא מביא אותה למקום שזה בא לידי ביטוי, זה יכול להתרסק. אז הנה הביטוי הלימודי. הביטוי האחר יהיה לשאת אישה בין 18, זה עדיין סוף, בין 18 לחופה. כן, אל תיתן לו עכשיו לסעור עם היצרים שלו. כן, אלא למה לא מתחתנים בגיל 18? כן, זה כי כל המערכת החינוך שלנו בנויה בצורה שההתחלה קודמת לסוף והסוף קודם להתחלה וכו'. טוב, זה עוד עניין.
ומה
רמסתי מהסוף
של
המשנה? שמה?
אני בן 80, כאילו,
וזה תערה מן העולה. טוב, זה עוד עניין שצריך להבין. בן 50...
בן 18
לחופה. עוד פעם, בן 18 לחופה, זה משום שכבר זה שיא הטיעול של הכוחות, גם הגופנים של האדם. אבל זה מספרים הם לא סתמיים. המספרים גם הם קשורים למקומות אחרים. למקומות, לרבדים אחרים, למקומות אחרים, למהויות אחרות. טוב, הלאה, בואו נמשיך. זה רק כדוגמה אני אומר את זה. אני אומר רק כדוגמה. אם בן אדם בא ומופיע אותם בצורה נכונה, זה בא לידי ביטוי. תבינו, כי כל הדברים האלה, זה שאתה רואה את הביטוי בכל מיני מקומות, זה מראה שיש גרעין של אמת. מה זה גרעין של אמת? זה לא שהכל הוא שקר. כלומר, יש נקודת אמת, חוט שדרה של אמת, שפשוט מקרין את המקומות שלו לאלף אחד מקומות. לאלף ואחד מקומות. נמשיך. הלאה. אבל עלינו... הלכה.
שומע שההכרה אחר כך תהיה הרבה יותר מכל פעולות הדחיפה הטבעית הנבלת.
כן.
מבחינת מנדה, גם אמרנו שהאינסטינקט הוא מאוד חדה.
מדהים. אתם שמים את האצבעות על הנקודות החשובות. אז קורא לי את השאלה הזאת. חכה, בסדר? מה? האינסטינקט הוא מין בלם טבעי. באופן כללי, אינסטינקט, כאילו זה כמו שנגיד במצב של הגלות, זה כמו שאם אתה נותן למישהו מכה בברך, כן, לא אלפטיש 4 קילו, ואז כן, מברך זה נהיה פלטה. כאילו אתה נותן אותה קלינק, אז הרגל קופצת, הוא לא יכול לשלוט על זה. אז אם היית בא, מה? זה אינסטינקט, זה כאילו משהו טבעי שמוטבע באדם. שמישהו בא נגיד לזרוק על מישהו, כן, אבן, לא משנה שכאילו מישהו בא ככה משתלל, וזה האינסטינקט הטבעי של בן אדם, זה להרים את הידיים לראש. לא כי הוא, אל תראה לי, אני מפחד וכו', אלא כי באופן טבעי היד עולה למקום הכי, הכי בעייתי, כן? בגלות, אז בגלות, אם נגיד מישהו היה בא באופן, עוד פעם, לא, תגידו לי, היו הרבה מקרים כאלה ואחרים וכו' וכו', אני מדבר על הרוח הכללית. ברוח הכללית, בגלות, אם מישהו היו אומרים לו, תשתמד, היד הייתה עולה ככה, מה פתאום, אתה רוצה להרוג אותי? מה פתאום? הנה יהודי, כן, מאוד מפורסם, שהגיע לעמדות בחירות בממשל של הגויים באותם ימים. שמעתם את השם זיס אופנהיים, היהודי זיס? מכירים? בקיצור, לא נעזוב, זה באותן תקופות שהיה יהודי, לכל שליט היה לו יהודי חצר. שהוא היה למעשה, לא משנה, מנהל את כל העסק. הבן אדם הזה, לצערנו שזה הטרגדיה של כל היהודים, בכל הדורות, שמגיעים למקום, בונים את הכלכלה, עושים את הכל, ואז המנגנון שהם בנו כמה להם להרוג אותם. עיין ערך, מי הראשון שזה קרה לו? איך? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק בונה מנגנון אדיר, שדור אחר כך קם על ישראל. כל המערכת הכלכלית. אז הוא, באו ואמרו לו, אחרי שהמלך החסות שלו, והוא עשה שינויים, מרחיקי לכת, וארגן את הכל, והביא כספים בצורה, מנהל תקין, לא בעוול. אחרי שהנסיך שלו, כן, תקראו לזה ראש הממשלה שלו, מת, אז כל המעמדות שנפגעו, החליטו לחסל אותו. אז אמרו לו, והוא לא היה יהודי ששמע כל כך תורה ומצוות בחייו. אמרו לו, טוב, עכשיו אם אתה מתנצר, אנחנו מבטרים לך על הכל. הוא היה מנותק מהמלכים שלו. מה? מי זה? שום דבר. הוא גמר בצורה טרגית, אני חושב שרפו אותו. זה דמות של יהודי. כלומר, זה האינסטינקט. אתה בא ואומר, מה? אבל נגיד אם הייתי אומר לך בשכל, הוא לא אמר עכשיו שכל, זה אני גילוי של שם השם בעולם, אני זה, אני הוא, יש לי זהות כזאת. זה כאילו, אתה כאילו שם לו אקדח בראש. אפילו שלא שמע כל כך. עכשיו ענייננו. אבל עלינו לבלתי להשתומם ולהתייאש. הנה, גם לא לשבת בחיבוק ידם מבלי לעשות דבר. אלא לאחוז בשורשי תחיית הרוח ולהפרות את ענפיו בהתאמה והסתכלות אל הסיבה הפנימית של המכשולים כולם. שהיא הערה פנימית ההולכת לקראת הכרה ברורה שהחלישה מדי התגלותה את כוחו של האינסטינקט. כלומר, הנה האמירה. אנחנו, מה התפקיד שלנו? זה גם נוגע לדוח שלנו. אנחנו יוצאים החוצה, איפה אנחנו בצבא, בשכנים, איפה שאתה לא תראה. אתה רואה לפעמים אדם, אתה בא ואומר, באמת, בכאב לב, אתה אומר, מה קרה כאן? ואז הוא אומר, תראה אותי ככה, סבא שלי היה רב. עכשיו, לא בזלזול, זה עוד יותר כואב. והאמירה הזאת של עצמה אומרת שעדיין יש משהו, סבא שלי היה רב, בסדר? אז אבל כשאתה מבין מאיפה זה בא, זה כמו הרמב״ם בשמונה פרקים. כשאתה מבין מה המבנה, מה הסימפטום, אתה יודע איך לטפל. בן אדם כזה, אל תגיד לו, מה? שם לך מטפח בקבר, מה עשית? תתבייש לך, זה, פי, פו, וכו' וכו'. או תבוא ותיכנס בו בצורה מתלהמת, יש עוד דרך, עוד דרך לבוא ולהגיד לו. להוכיח לו בצורה דרמטית כזאת, אני לא מזלזל בזה, אבל לפעמים זה לא נכון. לבוא לבן אדם ולהכניס אותו, ראיתי כמה לפוביה, שעוד שנייה השמיים מתרסקים עליו. בן אדם הולך, אתה מבין? שברת לו את החיים, עברת אותו למקום אחר, הוא הולך עוד שנייה, הוא מורד את השערות מרוב פחד, הוא הגיע להכרה, אבל אולי אתה צריך את ההכרה הפנימית. אולי אם אתה רוצה לקרב אדם, תבוא ותזהה מה הוא מחפש. תבוא ותזהה את נקודות העומק, ודבר איתו בעומק. דבר איתו בדברים הגדולים, דרך המקום שלו. קח אותו למשל, איך ההתמודדות, למשל, זה דוגמה מדהימה, ראיתי זה באיזה הקשר, לכן הדוגמה עולה. איך הסיפור של מעשה הלבנה למשל, רלוונטי אליו. איך כל הסיפור שם יכול להיות, נגיד, דוגמה לבן אדם שמוכן למכור את עצמו, כן, או כל הזמן לחיות בהשוואות. תדבר איתו על הנקודה הזאת, דיברת איתו על נקודה שהוא נמצא בנקודה של הכרה, או, איך תגיד מילה על דת? הוא כבר הגיע לשם לבד. יגיע לשם, לא עכשיו, עוד שנה, עוד שנתיים. אתה נוטע את הנטיעות. גם כשאתה מבין שזה קורה מהסיבה הזאת, אתה מבין שיש כאן זרע שמרכיב בכדי להצמיח דבר הרבה הרבה יותר גדול. ואז נגיע לאמירות שלכם. אבל עלינו לבלתי, לא סוחף את העניין, אבל עלינו לבלתי להשתומם ולהתייאש, גם לא לשבת בחיבוק ידם מבלי לעשות דבר, אלא לאכול ביושב של תחיית הרוח, להפרות את ענפיו. שימו לב, אתה רוצה להפרות את הענפים, לתת לענפים. עכשיו יש כאן התחלה של ניצנים, אתה חושב שזה מעלה קוצים וכו', תן אבל בהתאמה להסתכלות אל הסיבה הפנימית של המצלים כולם. ומה הסיבה הזאת? שהיא הערה פנימית ההולכת לקראת הכרה ברורה, שחלישה מדי התגלותה את כוחו של האינסטינקט. כשאני מבין שמה שקורה כאן זה תהליך, אני מבין שיש כאן תהליך, אז לא שופכים את הילד עם התינוק, כן? תמיד ככה, אתה לבן אדם קשה, אפילו בחיים שלו, הוא לא מבין לאן זה הולך. מה? לאן זה הולך? מה קורה כאן? אמת, שאם נעזוב את המצב כך, אין כאן אמירות, ילך מידכי אל דכי, ובוודאי שאם אי אפשר להשאיר מיד את העבדות כולן, יתאמץ להשאיר את אשר נוכל גם בכל האמצעים השונים והנאותים שיהיו לנו. אבל התקנה השלמה אינה, אלא הגברת התגלות ההכרה העממית הברורה, הכרת הערך העצמי של האומה ותחייתה. באותה הצורה האלוהית האמיתית שלה. כלומר, אנחנו לא מבטרים. בוא נגיד ככה, המצב הוא לא פשוט. כן? יש כאן מצב, אם אתה תעזוב אותו, שום דבר לא ייפטר מאלה. רק אז יסתרוש לצד השני ותגיד, נו, מתי כבר הדברים האלה ייפטרו? לא, זה יגיע למקומות לא טובים. תפעל בכל הכלים. אל תחשוב עכשיו רק על הכלים הרוחניים העליונים. כן? לא רק בזה, למרות שדיברנו על ההכרה הברורה. היום העולם יותר מחפש את ההכרה הברורה. ובכל זאת, זה לא תמיד נכון לומר לכולם, כן? זה לא שפעם הרב אבינר אמר לנו, כן? קצת אחרי 67, שצוחק. הפעם הוא אמר לנו, כן? לפעמים בא בן אדם. כן? לא, הוא סיפר סיפור. סיפר סיפור שפעם בא אחד, זה הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. לא, בא למרכז, כן? אז מרכז, כאילו עם כל ה... כל הרבנים הגדולים של היום היו תלמידים, יפה. אז בא אחד, אמר, אני לא מבין למה צריך להניח תפילין. אז הגיע למחשובניק דרג א', ראשונו. איזה יופי, איזה יופי, מהלך הדור. אתה לא מבין שמה שאתה מבין, שאתה לא רוצה להניח תפילין, זה בריא. אתה לא מבין, אין לך מה לנות. זה לא מעשה שהיה. איזה זה? אתה לא מבין את זה? אוקיי. אני לא רוצה להניח תפילין. הוא בטלטלה. אז הוא ניסה להסביר לו את המהלך הדור, והעתקה של האומה. לא עזר. אז יש מחשובניק דרג, כבר כאילו דרג ב' למעניותה, כן? א' זה קומת הבסיס. תקרו את זה למחשוב נגזר את בית, הוא אמר לא. זה רק תקופת המעבר, זה סוד הנסירה בעצמה. אתה מבין? אתה עכשיו בתרדמה. אתה בתרדמה. אתה עושה קצת פלפל. בקיצור, בקיצור, המשיך הדבר והגיע עד נשיא המחשובניקים, כן? סגן, כאילו, המחשובניק הראשי. הוא בכלל גם אמר לו, זה דור, תו מלגב, ביש מלבר, זה גרש, עניינים זה, כתוב בזוהר, זה, זה. למה אני צריך להניח תפילים? אמרו לו, טוב, כנראה שצריך להגיע לנקודה יותר רזית, שהולכו אותו לרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה תפס אותו, חיבק אותו, אמר, אתה מניח תפילים, כי אבא שלך הניח תפילים, וסבא שלך, ואבא של סבא, וזה משה רבנו הביא לנו מהר סיני. הרב, בשיקות, תודה רבה, הלך הניח תפילים. מה האמירה? האמירה זה האמירה המסייגת כאן. אני אספר לכם את זה למעשה, לפעמים בא בן אדם, שואל אותך שאלה, אתה מפציץ אותו, הוא כאילו, זה כמו שבן אדם רוצה לשתות כוס מים, אתה פותח לו ברז של כיבוי אש. אז האמירה, קצת בעלי חיוך, האמירה זה שצריך להיות חכמים. אנחנו לא עוזבים את כל האמצעים הנאותים, תהיה קשור, הצבנו כאן תפיסה, התפיסה זה מה שקורה בכלל העולם. אני יכול לבוא ולומר לכם שבאופן כללי הציבוריות הישראלית נמצאת נגיד ברובה במקום כזה או במקום אחר. אבל החוכמה שגם כשאתה מזהה זה לא זנחת את כל הדברים האחרים. תהיה קשוב למקום הנמצא. אז, ומה? ואיך אתה בונה את זה? זה על ידי שאתה מביא את האומה להכיר את הערך העצמי של האומה ותחייתה באותה הצורה האלוהית האמיתית שלה. אתה מביא את קודם כל להכרה כללית את הערך של עם ישראל בארצו. את הערך. מה הערך? הרבה פעמים אנחנו נופלים בזה. הרבה פעמים, שזה ביטוי ברב קוק, שככל שהאמת גבוהה יותר, היא פשוטה יותר. כלומר, היא מקיפה יותר. הוא אומר, באים אנשים היום ורוצים להפוך את האמת, מכירים את הביטוי, ליותר פופולרית. ואז הם מתחילים לחתוך. ולפעמים זה אחר כך חוזר ומתנקר. כי לפעמים, אל תבלבלי. עזוב, אם אתה נכנס למגרש שלי, יש לי 100 שחקנים במגרש הזה. לפעמים אנחנו מפחדים להגיד דברים גדולים. לפעמים אנחנו מפחדים לומר שהקשר שלנו אל ארץ ישראל הוא לא רק ביטחוני, והגולן הוא לא רק עם העיניים של המדינה. אתם מבינים? אתם צעירים, הייתם צעירים דעד, אז היינו, אנחנו התחלנו את ה... אנחנו התחלנו, כן, וזה יכול להיות. אז היינו בשיא המאבק, הייתי בשיעור ד' שהתחיל כל הסיפור של אוסלו וכו'. דיברו על הערך הביטחוני של רמת הגולן וכו', כי רצו לחתוך מכל המקומות. ואז קמה תנועה שקוראים לה הדרך השלישית, שאמרה, פה נוותר, אבל זה העיניים של המדינה. או שנאמר, אם אתה נכנס לשיקולים פרקטיים, אתה לא גומר עם זה. לפעמים אתה צריך לדבר על החיבור ברמה הגבוהה. יבינו, לא יבינו, אתה מחפש את הפופולריות. כמובן, אל תגיד את זה במקום שיש ציניקנים. אבל, לפעמים, אתם מבינים, לפעמים מרוב שאנחנו מנסים לחתוך ולעשות את זה פרקטי, הכל מת. כן, הכל מת. כן.
לגבי הסיפור של הבריחן, לסיפורים מתחילים בזה, אז מה, אני חושב, אם הייתי שולח על החוק שאלה, נכתב, למה אתם בדבר כזה, כאילו, למה? מה זה זה?
לא הבנתי,
סליחה. אין שאלה שאלה פשוטה?
כן.
למה זה דבר כזה? אני חושב שאתם מילים כדי
להגיד דבר כזה. לא, זה לא נכון. א', תלוי, אתה רואה את זה בצורה ברורה, שיש הבדל, יש הבדל, אתה רואה את זה באגרות. א', מה האגרות? עם מה הרב קוק התעסק שם? עם מי? עם מה? יש אגרות שאתה מאוד מאפיין אותן, נגיד למשל שיש את האגרות לרב מילשטיין. שהיה לו בעיה עם הילדים שלו. זאת אומרת, כל האגרות האלה עוסקות במתח של אבות ובנים. יש את האיגרת ממדלת, אמרתי לכם שזה נו ל... נו, נכון, נו. הרח לי. שזה איגרת אחרת. אבל כאן זה אמירה כללית, זה אמירה ציבורית. תראה, זה התפרסם, אתה רואה בעיתון העברי, שנה ב' וכו' וכו'.
זה
אמרה,
זה
אמרה,
זה
כאילו, אז נכון?
זה שזה
מה שזה מאוד עצוב לומר.
היום אני פותח את זה,
אתה מנסה. אז אני אומר, שזה בדיוק... זה, אני אומר לכם שזה בדיוק מה שכל כך עצוב היום. אני אומר את זה בצחוק, זה עצוב לומר שהיום הציבוריות, דרך אגב, בגלל הוואקום, לטעמי בגלל הוואקום, הציבוריות יורדת למקום, לכל התרבות של ההמונים, כן? אני לא מתכוון עכשיו לבורקס ופיצה. אני מתכוון כל תרבות הבידור. ותשימו לב, אני לא מדבר עכשיו רק על הדברים של צנוע, לא צנוע, על אורך חצאית או שביס. או דברים כאלה. אני מדבר על הרוח הכללית של התרבות. היא יורדת למכנה משותף יותר נמוך. יורדת, 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 יורדת. תחשבו, בן אדם יושב, כן? טוב, בוא נראה מה נצחק בעולם, העברי. איזה דברים. ברור שזה מאמרים של עומק. כמובן, היו את כל הדברים האחרים. אבל זה אמירה. אם אנחנו בתוכנו נוכל בעזרת השם, וזה מתפתח, ונלך להתפתח. אנשים שאומרים דברים כאלה, אנשים שפתאום נוגעים ומעוררים את הציבוריות. אתה מעורר, אתה אומר דברים של עומק, וזה נוגע, זה מעורר, זה פועל. יש אנשים, היום ברוך השם לא, לא חסרים כוחות כאלה. עולם אחר.
כשאחר
היום מדברים,
אז
הייתי כותרות עם מי שמים, ואישה נחלה בגזול, נקרא, 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 ויותר את ההכרה הפנימית למהר להביא. אני לא זוכר, לא זוכר פה מי שאל בשביל מה צריך את אם האינסטינקט נחלש, בשביל מה צריך את השכל? הרי האינסטינקט הוא יותר חזק. שימו לב מה קורה כשהשכל מופיע עכשיו. אז כשנהל את הרוח ומשכלל יותר ויותר את ההכרה הפנימית למהר להביא על ידי גילוי תחלתי בעצמה, להשיב את כל מה שנאבד לעומתנו על ידי ירידת האינסטינקט, ובצורה יותר בהירה ואדירה תפעל מעטה ההכרה הברורה שתכלול עימה את כל עוזו של האינסטינקט, את כל הגדולות השפע על הרגש הטבעי של האמונה ועולם היהדות הנאמנה בימים הטובים של האמונה, תמימה ושמירת המצוות כלחתן. במילים אחרות, ברגע שאתה מגיע דרך ההכרה הנכונה, לא רק שהכוח של האינסטינקט לא הלך לאיבוד, אתה חוזר, אבל מה זה חוזר? אתה חוזר עם כל הכוחות של האינסטינקט, לא איבדת אותם. כמו אדם הראשון. אדם הראשון, אמרנו הרי כל הסיפור שעומד פה בתווך, זה הסיפור של הנסירה. אמרנו, הרי הם היו מחוברים גב אל גב. החיבור גב אל גב זה החיבור הטבעי. ככה הם נולדו. הרי הם הולכים, הולכים ביחד. צריך להבין את זה, זה תורה, זה לא בדיוק ש... כן, צריך להבין את זה. זה לא רק איזה תיאורים שמישהו שהוא... דברים עמוקים. אבל באופן פשוט, התיאור זה שהם דבוקים אחד בשני. זה טבעי. ננסרים בתרדמה, זה באמת תרדמה. כי מה שקורה בתרדמה, החיבור הטבעי נחלש. כלום. מה קורה בתרדמה? החיוניות של האדם לא באה לידי ביטוי. מה שהיה כל כך טבוע, ואז אתה עומד ואומר את גודל ההריסה. תבינו, תסתכלו בדרך המשקפיים של הרב קוק. מה קורה כאן? מה קורה כאן? אנחנו חוזרים לארץ ישראל. עד עכשיו היינו בגלות, אתם מבינים את האמירה הזו? עד היום אומרים אותה דרך אגב. מה קרה? רק חזרנו לארץ ישראל? ארץ ישראל קלקלה אותנו. ואולי הפוך, אולי ארץ ישראל היא, התחיל כבר איזה תהליך מסוים, וארץ ישראל היא הכלי שבלם את, את התהליך של, של האחיית היינו נמחקים לגמרי. אז עכשיו, כשאנחנו באים ואומרים כמו אדם הראשון, אחרי שהוא עומד ורואה אותה פנים אל פנים, אז הוא אומר, שלוש פעמים זאת, זאת זה אישה. לא משנה, לא ניכנס לג' דרגות האלה. זאת הפעם עצם מהעצמה ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקוח הזאת. כלומר, זה החיבור, שיא החיבור הפנימי. שיא החיבור, שיא הראייה. אומרים, אין לנו זמן. נגמור את המאמר, אם יהיה אז נגיד. החיים הרוחניים ישובו לקבל צורה מהירה. החיים המעשיים יוכלו להיות מלאים טל תחיית קודש. כן? החיים המעשיים יקבלו את הטל של הקודש, טל מחיה. והכרת האמונה, כבודה והוקרתה וחמדת קיום המצוות, הרצון, חמדה לקיים את המצוות בחיים הפרטיים ושכלול החיים הישראלים הציבוריים, סליחה, תשוב לנו בכל יפעת, מה זה יפעה? יופי. בכל יפעת הודעה והדרה, ותגלה את פעולתה לטובה במקום צמיחת קרן ישועה בארץ התחייה. כלומר, ברגע שאתה מזהה שיש כאן תהליך, אתה גם מודע, סליחה, אתה גם מודע למזון הנצרך, אתה גם סבלן, אתה גם מבין שאחרי כל המהלך הזה יצא בעוצמה הרבה יותר אדירה. יצא בעוצמה שהאדם הראשון מתבונן אל אשתו ואומר לה, וואו, זאת הפעם עצם העצמה בשר מבשרי, את זה אני ואני זה את. לא כי הדבוקה לי מאחורה, כי אני רואה אותך. הרבה פעמים אומרים את זה בנוגע לזוגות נשואים, כן? עוד פעם, זה אמת שנוקבת תאומות. כמובן, יש את הרבדים הגבוהים, אבל זה אמיתי. אמיתי, 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 אמיתי. כן? העולם המודרני, איך הוא מצייר את הנישואים? כן? כי תהליך של אהבה, 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 עשי, ואז כל הציפורים, תתתם, וכאילו, וכו'. וכאן נגמר הסיפור. באופן שתורת ישראל הכי מציירת בזה, שהנישואים הם רק הנחת התשתית, ועכשיו אתה צריך להתקדם. אתה צריך לאהוב את אשתך עוד 10 שנים, פי מיליון ממה שאהבת אותה בזמן החתונה. אלא מה? בזמן החתונה, כשאתה אדם מגיע לחתונה, אתה מכוח אינסטינקט. מה זה כוח אינסטינקט? יש אילוצים נפשיים, אילוצים רגשיים, אילוצים פיזיולוגיים, אילוצים כלליים. כן, ראיתי את זה מאמר, אני חושב.
זה כזה אינסטינקט, זה לא יודע שיש לו על הרבה מה שלו.
לא, לא, אני מדבר במקרו, בכללי. כלומר, זה כוחות, גם כוח אינסטינקטיבי זה גם כוח נפשי. לפעמים זאת הסכנה. שאדם לא אוהב את מי שהוא הולך להתחתן איתה, אלא הוא מתאהב ברגש האהבה. כאילו, הכוח הזה עכשיו מתעורר. עכשיו, אומרים לבן אדם, יופי, פתעת את החיים? עכשיו, תתחיל לעבוד. תכיר את אשתך. זה יהיה קשה. למה זה יהיה קשה? כי זה לא שבע ברכות רע. זה לא שאתה כמו חתן וקלה ואתה מסתובב, זו הרגשה מדהימה, שאתה כאילו מסתובב בהרגשה של חול המועד, ואתה לא מבין איך אנשים נוסעים בכלל באוטובוס. מה, לא חג היום? בעזרת השם. תזכרו אותי, יאללה, בורא שעשו את זה. אבל אחר כך מגיע היום יום של החיים. אבל כשאתה מעמיק, וכשהאהבה בנויה על יסוד הכבוד, אז זאת הפעם בעצם העצמה עם בשר מבשרים. הוא הדין בכל העניינים. בעזרת השם שבוע הבא נעבור למאמר הבא, אבל לפני כן אני מבקש תשמרו את הדפים האלה, כי זה יהיה הנקודה המסכמת, ואני כבר אתחיל את המאמר.